אורות המלחמה, לפחות חלק פה, הבית מדרש למד מאורות המלחמה. אז אני רוצה לקחת להוציא מאורות המלחמה, אני לא יודע אם הרב דוד דיבר בעניין הזה או לא, פעם דיברתי עם הרב דוד על זה, זה דברים של הרב בזק, איזה נקודה אחת שחורזת אפר שמתבוננים בעת אורות המלחמה. הרב, בזמן, כשהרב אומר שיש מלחמה, אז הרב מחלק מאוד בין התקופה של זמן המלחמה לבין אחר כך כתום המלחמה. זה דובר עם הרב דוד, נכון? כלומר, כוונה, המציאות הזאת של בזמן המלחמה זה קורה שהאנשים נתלשו מהיום-יום שלהם, והמלחמה שמה אותם במקום אחר לגמרי. הם נהיים הרבה יותר אנשים כלליים, מלאי גבורה, מלאי המון המון דברים, מלאי חסד, מלאי כל טוב. אנשים, זה לא היה חיי היום-יום שלהם שהם חיו לפני חודש. באה המלחמה, לקחה אותם מהמקום שלהם, עקרה אותם, שתלה אותם במקום אחר לגמרי. אבל באורות המלחמה ובעוד כל המקומות של האגרות של זמן מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק אומר, בא המלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. המלחמה לקחה אותנו ונתנה לנו איזה זרע שנזרע. כלומר, אנחנו נזרענו במקום אחר. עקרו אותנו מהמקום שהיינו בו, ואנחנו נזרענו במקום אחר. אבל עכשיו יש עוד שלב. השלב הזה של מצמיח ישועות, נכון? שזה מה שהרב כותב באורות המלחמה פרק א', אחר כך כתום המלחמה. נכון? זה דובר הרב אבי. זה מה שהרב דוד דיבר בכיוון הזה.
אבל נגע בזה, לא יודע,
הוא
לא
יחיד. זאת אומרת, אחר כך כתום המלחמה. כלומר, יש מציאות שהמלחמה היא העבירה את האנשים ברגש למקום אחר. האינסטינקט נמצא במקום אחר. אבל התודעות, המחשבות, הקונספציות, זה הם עוד לא נבנו. הם מקסימום נהרסו, הרבה מהם, אבל לבנות לא נבנו דברים. זה נקרא מצמיח ישוע. זאת אומרת, לקחת את הזרע הזה שנזרע, ולהצמיח ממנו ישוע, שיצמח ממנו מדרגה חדשה, שיצמח ממנו דברים חדשים. צריך להצמיח מזה. מה צריך להצמיח? אז בואו נראה צד של דברים קצת, שהם מאוד קשורים ל... זה נכתב בתאפרי שעין ו זה היה אי שם. יש פה רבי אברהם, הכל בסדר. זה שימוש גדול פה באגרות הראי"ה סוף חלק ב' ותחילת חלק ג', זה שימוש מאוד מיוחד, כי בתאפרי שעין ד' אז פרצה המלחמה, בתשעה באב תאפרי שעין ד', ואתה כידוע, פורסם הרב קוק התלבט אם ללכת לכינוס של אגודת ישראל באב תפרי שעין ד', הוא לא רצה לעזוב את הארץ, התלבט, כן, לא, בסוף אמר, טוב, אני יכול ללכת לכינוס של אגודת ישראל, אולי להשפיע שם על המחשבות של אנשי אגודת ישראל, להצטרף לכל המפעל, אמר, אני מצטרף איתו, אני נוסע לאירופה. עזב את ישראל, נסע לאירופה, פרצה המלחמה. אז הוא היה שם כמה חודשים עד שהוא הגיע לשוויץ, היה איזה שנה בשוויץ, ואחרי שנה בשוויץ הוא הלך ללונדון, כי אמרו לו תבוא ללונדון, ואז הוא אמר, טוב, זה, יש לזה אולי משמעות להיות בלונדון, כי כשאתה בלונדון, אז שם היה מרכז הפוליטיקה העולמית, כי בריטניה נלחמה בארץ ישראל, ואולי אני יכול לתרום את חלקי במה שאחד כך היה הצהרת באלפור, אז הוא הסכים לעקור ללונדון, למרות שהרב צודה אמר, השנה שקט של שוויץ, היה בשביל הרב זצל, זה היה תענוג גילאי, הרב צודה אמר, למדו את כל התורה כולה בשנה הזאת. מה למדו? הרב צודה למדו את כל התורה כולה. אבל הרב גם, זה שימוש מאוד גדול, שבסוף אגרות ב' ותחילת אגרות ג', אז הרב כל הזמן, כל המכתבים, הוא כותב של האנשים שני דברים. הוא כותב להם, א', תדעו לכם, המצב בארץ ישראל מאוד קשה. הטורקים, אני לא יודע אם אתם יודעים, הטורקים היו כאלה בטלנים, כאילו, כמו היום, לא תמיד היו כאלה מחוכמים. אז פשוט מה שהם עשו, הם הלכו לכל המפעלים שלאט לאט הקימו בארץ ישראל אנשים בעשר האצבעות, לקחו משם את כל המכונות, את כל הברזל, את כל מה שהיה אפשר, ואמר, שמעתי כמה, לקחו את כל הברזל, כל מה שהיה אפשר, יתיחו את הכל והשתמשו בו לצורכי המלחמה. אז לא נשאר כמעט מפעל אחד, כי הם פשוט באו ולקחו את כל מה שהיה אפשר לקחת, לקחו. והרסו את המעט כלכלה שהייתה אז בארץ ישראל, ואז המצב הכלכלי בארץ ישראל מאוד מאוד דחוף. אז אני אומר את כל זה כדי, יש באיזה שימוש גדול, כי הרב כותב א', הוא כותב לכל האנשים שבחוץ לארץ שמדברים איתו, הוא אומר להם, צריך לחשוב על ארץ ישראל כי המצב הכלכלי מאוד דחוק. ב', הוא אומר להם, מצמיח ישועות. מה עושים עכשיו? לא ידעו כמה זמן תימשך מלחמת העולם. מה עושים עכשיו למען, למען הצמחת הישועה? מה עושים עכשיו? עם מי אתה מדבר, עם מי אתה פועל, מה אתה עושה? כל אחד בכל המקומות שהוא שולח, בכל הארצות, בכל המקומות, הוא כל הזמן אומר להם, מצניח ישועות. איפה עכשיו מלחמת העולם הראשונה תתרום? והוא ניסה וניסה וניסה, מה שבאמת אחר כך, בסוף מלחמת העולם הראשונה, אתם יודעים, שהיה איזה רגע של התרוממות, והצהרת בלפור, שבריטניה, שהיא אז כבשה את ארץ ישראל, הכירה בזכות העם היהודי בארץ ישראל על פי התנך, וכיוון שאתם יודעים שזה היה על פי התנך, זה היה כולל נחלת ראובן, גד וחצי שבט המנשה. כלומר, קיבלנו את כל ארץ ישראל המערבית, ועוד פי שלוש בעבר הדן המזרחי. זה היה הצהרת בלפור, זה היה על פי התנך. אחר כך הערבים התחילו ללחם ולעשות חרם על הנפט, על אנגליה, וזה, אז לאט לאט קיצצו, 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 עשו את הספר הלבן, לא נתנו לעלות לארץ ישראל וכו'. אבל הצהרת בלפור, שהתנוצץ רגע האמת, זה מה שהחליטו. והרב כל הזמן, הוא לא ידע שזה מה שייצא, הוא הרב זה עוד שנתיים ומשהו לפני הצהרת בלפור, אבל הרב כל הזמן מאמץ את האנשים, מצמיח ישועות, איך אתה פועל, איך אתה פועל, איך אתה פועל, איך אתה עושה, מה אתה עושה. זה פלא פלאות הדבר הזה, איך הרב כל הזמן דוחף לכיוון הזה. אז יש פה איזה דברים מאוד מיוחדים שהרב כתב לאחד מהתלמידים שלו, רב משה זיידל, שהיה תלמיד נאמן מאוד מיוחד של הרב קוק, ויש התכתבויות בינו, גם כשהרב קוק נמצא בחוץ לארץ הם מתכתבים אחד עם השני בהתכתבויות מאוד מיוחדות, מאוד עמוקות. אז בואו ננסה לראות פה מה שמצולם לפניכם. זה איגרת מאוד מיוחדת, הוא כותב בה בהרבה רמזים, אז ננסה לאט לאט לבאר את זה לפי כוחנו. אנחנו עם יודעי האותיות בספר השם. מה זה נקרא יודע האותיות? יש פסוקים מאוד מופלאים בספר ישעיהו, בפרקי הגאולה, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, האותיות שאלוני. תשאלו אותי על האותיות. מה זה נקרא לשאול את הקדוש ברוך הוא על האותיות? אז תכף נראה את ההסבר, אבל כל המפרשים בישעיהו הסבירו, ותכף נראה איך הרב קוק פה מרחיב באיגרת. אומר הרב קוק, האדם, הקדוש ברוך הוא, כתב לנו את ספר התורה עם האותיות של ספר התורה. והקדוש ברוך הוא כותב, יחד עם ספר התורה, הוא גם כותב את ספר ההיסטוריה. גם לספר ההיסטוריה יש אותיות. אומר ישעיהו הנביא, האותיות שאלוני. אני עכשיו הולך וכותב בהיסטוריה כל מיני אותיות. אנחנו קוראים לנו עכשיו כל מיני אותיות. אומר ישעיהו הנביא, תודה רבה. אומר ישעיהו הנביא לעם ישראל, האותיות שאלוני. תשאלו אותי, איזה אותיות נכתבות עכשיו? איזה אותיות הקדוש ברוך הוא כותב עכשיו בספר ההיסטוריה? אז היה לנו נבואה, שהיה הנביא ידע לתרגם לנו את הכל מפי השם. תכף נראה, אנחנו אין לנו נביאים, אבל יש לנו דברי הנביאים, יש לנו דברי חז"ל. אבל אומר ישעיהו לבני דורות, תדעו לכם, ההיסטוריה פה רועדת. יש לך מצפון, אשור, בבל, חיזבאללה, יש לך מדרום, פלישתים, מצרים, חמאס, יש לך המון דברים שרועדים. אומר ישעיהו, האותיות שאלוני, תשאלו אותי, למה אתם לא באים לנבואה לבקש מה הקדוש ברוך הוא כותב פה? מה הקדוש ברוך הוא? איזה אותיות אנחנו לא יודעים לקרוא, אבל צריך לצרף את האותיות למילים, ואת המילים למשפטים. אז אומר ישעיהו, האותיות שאלוני. אות זה משהו שאתה לא מבין אותו.
תבקשו ממני
את הפתרון. אותיות זה משהו שאתה לא מבין אותו. כתוב לך אות, 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 אות. אתה לא יודע איך לקרוא את זה. אומר ישעיהו, הקדוש ברוך הוא כותב דרך ההיסטוריה אותיות. תשאלו אותי מה הפירוש, מה, איך הם מצרפים את האותיות למילים, איך מצרפים את המילים למשפטים, האותיות שאלוני. הרב תכף יביא דוגמה, אני גם מקדים את זה כדי שנבין אחר כך את דברי הרב. בזמן חורבן הבית הראשון ולפני הבית השני, עושה בלשצר משתה, כידוע, ללומדי ספר דניאל. נשלחת יד אלוקית במשתה וכותבת על הקיר מנה מנה תקל ופרסין. ומחפש בלשצר מלך בבל, מי יכול לפתור את מה שנכתב על הקיר? מי שיכול? שואל את כל המחשפים, את כל החרטומים, את כל זה. יש אותיות, ואף אחד לא יודע לקרוא את האותיות. עד שמגיע דניאל איש חמודות, ודניאל אומר לבלשצר, אני אגיד לך בדיוק מה כתוב פה. האותיות האלה אומרות, מנה מנה תקל ופרסין, הקדוש ברוך הוא מנה את מלכותך, שקל את הזכויות שלך, אתה חיללת בסעודה הזאת את כלי בית המקדש, שקל הקדוש ברוך הוא את זה, ותשקל מלכותך ותינתן למלכות פרס, באותו לילה מת בלשצר, ועברה המלכות לפרס ומדי. נגמרה מלכות בבל, עברה מלכות לפרס ומדי. אז היו אותיות, נכתבות אותיות, ולא יודעים איך לקרוא את האותיות. אז עכשיו בוא נקריא, בוא נראה גם הרב קוק אומר. אנחנו עם יודעי האותיות בספר השם. מה זה יודע האותיות? עכשיו הוא אומר, כספר התורה, כמו שספר התורה, הכתוב מרוח השם אל עולם, ושפעת אמרת קודשו החי על הנצח, אשר לא ישוב וריקם דבר אחד מדבריה. כלומר, אנחנו יודעים לפרש את האותיות של תורה שבכתב על פי כל סדרי תורה שבעל פה, כמו שזה נמצא בספר התורה, ככה זה כספר ההוויה. כך גם אנחנו יודעים לקרוא בספר ההוויה, כלומר יודעים לקרוא את המציאות, את ההיסטוריה, והתולדה, אתם יודעים, תולדה זה הרי המילה היסטוריה ברב, התולדה הכללית האנושית, אנחנו יודעים הננו לקרוא גם כן, איך אנחנו יודעים לקרוא? על ידי אנשי חמודות ואורם החי בקרבנו. על ידי דניאל איש חמודות, שהוא שייך אל מעלת הנביאים, ואורם, כלומר דברי הנביאים ודברי חז"ל, איך שהאור שלהם משתלשל בחיי עולם הנתונים בתוכנו, ככה אנחנו יודעים ללמוד את התורה, ככה אנחנו גם יודעים ללמוד את ההיסטוריה. גם את הכתב המטושטש הזה של מסיבות המאורעות האלה. אומר להם הרב קוק, עכשיו מלחמת העולם הראשונה, הכתב מטושטש. אני לא יודע לאן זה מוביל. אם היה כתב ברור, כלומר כאן, אם היה לי פרשנות ברורה למאורעות, הייתי יכול לדעת לאן זה מוביל. בינתיים אני לא יודע לאן זה מוביל. הכתב הוא כתב מטושטש. הכתב המטושטש הזה של מסיבות המאורעות האלה, אשר לא כהלין למקרי התהי, ועכשיו פסוק בדניאל, כל חרטומיה והשפיה, כל החרטומים והשפים לא יודעים לקרוא את האותיות האלה שנכתבו במשתה של בלשצר, מוסיף הרב קוק גם ספריה ופרופסוריה. כלומר, גם זה כן, גם העיתונאים היום היינו אומרים, השדרנים, אז לא היה, אז היה עיתונאות, אז הוא כותב ספריה. גם הספריה ופרופסוריה, גם כל המלומדים של העיתונאים וגם כל הפרופסורים, הם לא יודעים להסביר נכון את המאורעות של מלחמת העולם הראשונה. כי הרב אומר, אנחנו צריכים לקרוא את המאורעות מתוך מבט של אמונה. והפרופסוריה והעיתונות, הם קוראים את המאורעות בעיניים אחרות לגמרי, אז הם לא מכוונים את האמת. אז אני רוצה רגע להגיד יסוד אחד שנדמה לי הוא מונח בכל הדברים פה שכתובים אחרי זה ברב קוק, זה היסוד פשוט, פרשת שבוע. אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. אז אני אומר קודם כל, לפני הפירוש המקובל עלינו, אני אומר את פירוש רשב"ם, כי אני חושב שהוא גם מאוד אקטואלי. כתוב ברשב"ם, מה זה אחר הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם? אחר הדברים האלה, אומר הרשב"ם, הכוונה היא אחרי שנולד לאברהם בן. למה זה אחר הדברים האלה? אומר הרשב"ם, כי אחרי שנולד לאברהם בן, אברהם דואג, מה יהיה עם הבן שלי? מה יהיה עם כל הפלישתים שנמצאים פה באזור? מה יהיה עם הבן שלי? קוראת אברהם ברית עם אבימלך מלך פלישתים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, איך אתה קוראת ברית עם אבימלך מלך פלישתים? אם תשקור לי ולניני ונחדי, כחסד אשר עשיתי ממך תעשה עמדי. ארץ פלישתים, זה ייפול בגורל בנחלת יהושע, צריך לכבוש את ארץ פלישתים. איך קראת עם אבימלך מלך פלישתים ברית? אומר הרשב"ם, הקדוש ברוך הוא כעס על אברהם אבינו, אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם, ניסה זה מסע ומריבה. רב הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו. מה רב הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו? אמר לו, אתה מרוב דאגה לבנים, עשית הסכם עם הפלישתים? אני מראה לך, הבן שלך זה לא שלך. הבן שלך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, זה שלי, אני נתתי לך אותו, למה אתה דואג? אחר הדברים האלה והאלוקים ניסה את אברהם ויאמר אליו אברהם לך לך תקריב את הבן שלך. ככה אומר הרשב"ם. אז זה פלא פלאות, זה ממש הדבר הזה. אבל הפירוש הפשוט יותר, אומר הרמב"ן בשם חז"ל, ניסיון זה מלשון נס להתנוסס. ניסיון זה לשון נס להתנוסס, כלומר כל ניסיון שבעולם בא לרומם את האדם. כל ניסיון שבעולם בא לרומם את האדם. כלומר, הסבר, אנחנו תמיד מורגלים בזה, אדם חולה, אז הוא מתפלל, נכון? הרב קוק תמיד אומר, אדם חולה מתפלל, אל תחשוב שאחרי שיש מחלה האדם הזה צריך להתפלל. כדי שיהיו תפילות בעולם, אז יש מחלה, כדי שהמחלה תוציא לפועל את התפילה. ואלוקים ניסה את אברהם, הניסיון זה לא בא כדי שאחר כך תדע להתמודד נכון עם הניסיון.
זה הרמב"ן שם,
כן. הניסיון זה, אתה אומר, צריך להתרומם. למה בא הניסיון? כי עכשיו צריך להתרומם מהניסיון. ניסיונות באים לאדם, ניסיונות באים לעם ישראל, כי הניסיון בא נס להתנוסס. הניסיון בא לרומם את מדרגת האדם ממה שהוא היה נמצא בו עד היום, להרים אותה יותר למעלה. נתת לרעך נס להתנוסס. ניסיון בא להרים את האדם. אחר הדברים האלה, אברהם אבינו התרומם בכל 9 הניסיונות, האלוקים ניסה את אברהם בניסיון הכי גדול, של מסירות נפש. עכשיו, האם אתה מוכן עכשיו למסור את הכל? אחר הדברים האלה, ככה כתוב בעולת ראייה, למדו עכשיו להרקדה, נכון? לא נפתן את זה למדו, נכון? עכשיו מסביר, אחר הדברים האלה זה בעצם הכוונה, אחרי כל מה שהיה לאברהם אבינו, מגיע עכשיו הניסיון הכי גדול, שהקדוש ברוך הוא יודע שאברהם יעמוד בניסיון. הקדוש ברוך הוא יודע שעם ישראל יכול לעמוד בניסיונות שמגיעים אליו. והניסיונות באים כדי להוציא לפועל מדרגה חדשה שנקרא אותה בסוף העקדה, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. כלומר, היה בך יראת שמיים מאוד עליונה, לא גילית אותה, לא גילית מה זה בכל נפשך. מה הניסיון? ומלמד על אברהם אבינו שהוא מוכן לקיים בעצמו בכל נפשך. מוכן לקיים בעצמו בכל נפשך, בפועל ממש הוא מוכן לקיים. זה לא קרה, ברוך השם, זה לא קרה, יצחק אבינו חי. אבל אתם יודעים, אנחנו פה הזכרנו פעם בית מדרש, נכון, שהמגיד מישורים אומר, שאומר לבית יוסף, המלאך שהמגיד אמר לבית יוסף, אתה כל כך משתוקק למות על קידוש השם, כמו רבי שכנה, שמסר נפשו על קידוש השם, וכיוון שאתה ככה מכוון בכל נפשך, אתה גם תזכה למדרגה הזאת, למות על קידוש השם, שאין בריאה יכולה לעמוד בחיצתם. אומרים כולם, רגע, מה זה? המגיד הזה, הרבה מחקרים אמרו, אז אתה רואה, זה לא התקיים, סימן שהמגיד מישורים, זה לא מדויק, המגיד מישורים, מה שכתוב הבית יוסף. אומר הרד"ל, תדע לך, כשהבית יוסף אמנם נפטר על מיטתו בצפת בכבוד, אבל כשהמגיד אומר לו, אתה תזכה לחיות במדרגה של מסירות נפש, הוא לא אומר לו בהכרח, אתה תזכה דווקא למות, אלא לחיות במדרגה של מסירות נפש. אברהם ויצחק חיו במדרגה של מסירות נפש. זה הניסיון הוציא מהם את המדרגה של המסירות נפש. אומר הרב כל הזמן פה בכל האגרות, תדע לך, כל הניסיונות שבאים לאדם זה באים לטובה. כל הניסיונות שבאים על האומה, על עם ישראל, באים לטובה. בא אליך מלחמת העולם הראשונה, זה לטובה. לפעמים לוקח זמן עד שרואים את זה, כי מלחמת העולם הראשונה פרצה בתפריש עין דלת. עברו 4 שנים ומשהו עד שקיבלנו את הצהרת בלפור. ואחר כך עברו עוד כמה שנים טובות עד שזה יתממש בפועל. אבל זה בסוף יצא הצהרה הזאת שהיא בנתה בתוכנו איזה משהו. לכן אומר פה הרב, הספריה ופרופסוריה. אל תקשיב עכשיו לא לתקשורת, אל תקשיב עכשיו לא לפרופסורים. יש פה איזה חשבון אלוקי של ניסיון. הניסיון צריך להוציא מאיתנו מדרגה חדשה. מה זה נקרא מצמיח ישועות? איזה בעל מלחמות זורי הצלחות מצמיח? מה יצא מזה? אומר הרב עכשיו, לקריאה זו אנו קרויים. לקרוא ככה את ההיסטוריה אנחנו קרויים, כלומר הכוונה אנחנו נדרשים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לקריאה זו אנו קרויים, ולמפשר כתב דנה, זה הפסוקים בדניאל, שדניאל מפשר פותר את הכתב דנה, את האותיות האלה שכתובות על הקיר שאף אחד לא יודע לפתור אותה. אז אומר הרב קוק, תדע לך, יש לה פה אחר בו איזה תהליך. אתה נטבע למפשר כתב דנה, להצליח להבין מה האותיות, לאן הן מכוונות. באין ספק בעתיד הקרוב המוכרח לבוא ולהתחדש בעולם ברוח חדש. מה שהרוח החדשה להתחדש בעולם, יש לנו פה איזה אורות בשלוף. אם הרב דוד לא דיבר בזה, אז רק חבל.
הרב, גם החלום של דניאל, הרב דוד פעם הסביר שבתפעי מוחות לא היה חלום, היה גם אחד החלום. אבל בגלל שהוא קלט ההיסטוריה ברמה כזאת, זה פעם שמעתי שהרב דוד הסביר שכאילו, הוא הבין שאם המלך חולם, כנראה שמה שמציק לו זה כאילו איך המלכויות עכשיו מתאפות, גם את החלום הראשון, כאילו, על הארבעת מלכויות, אז הרב דוד הסביר ככה, שהוא ידע לקרוא את ההיסטוריה, הוא ידע לקרוא את האותיות, אז הוא ידע אפילו בלי שאלה חלום, הוא ידע להסביר לו מה החלום.
לא, וכמה זה קשור, הרב אומר, באין ספק בעתיד הקרוב המוכרח לבוא ולהתחדש בעולם ברוח חדש. מה זה עתיד הקרוב המוכרח לבוא ולהתחדש בעולם ברוח חדש? אז זה מה שמן הסתם למדו פה, שכתוב פה, אחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש. זה הלשון פה בהערות המלחמה. אחר כך כתום המלחמה מתחדש העולם ברוח חדש. זה ממש מה שהוא מסביר פה באגרות, נכון? ואז אחר כך הביטוי פה, אני לא יודע גם אם הרב דוד ידבר בסולו, רגלי משיח מתגלים ביותר. שם למעלה זה היה כוח משיח בעת, במלחמה עצמה. זה היה בכוח, זאת אומרת, זה היה זורי הצדקות, נדמה לי. זורי הצדקות זה המציאות הזאת שלה בכוח. מצמיח ישועות, זה הכוונה, איך כבר זה צומח עם הרגליים? איך זה צומח עם הדברים המעשיים? איך זה מתגלה לך? כי הרגל זה, שאתה מציג את הרגל על הארץ, מבחינה מעשית. נדמה לי שככה. הרב, הרב, מה זה?
כן. מוחות הרגליים כאילו רק
לא, אני מסכים. טוב, זה אנחנו עכשיו לא מעריכים. יש רגלי משיח, פעמי משיח, כמונה שאתה רואה את הרגליים וזה צומח מהרגליים מלמעלה למטה. אבל יש לפעמים שזה צומח מלמעלה למטה. כלומר, כוח משיח זה בזורי הצדקות, זה מה שזה דיברנו קודם, ואחר כך זה מתממש. אחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש. אבל אם אני לא מסביר כמו הרב דוד, זה בעיה.
הוא אומר שכוח משיח זה העבר, שמעיה גם העובד וזה העתיד.
כן.
נכון? כן, כן.
כן. לא, זה הכוונה, לכן זה הרוח החדש וזה הרגלי, נכון? זה הרגלי. זה מה שהרב פה אומר, מתכוון אמר פה. אז עכשיו בוא נראה פה. העתיד הקרוב המוכרח לבוא ולהתחדש בעולם ברוח חדש. אחרי כל אלה המהפכות העצומות, ההולכות ומתחוללות, לא יוכל רוח האדם להישאר על עמדו בשפלותו. לא יוכל, הכוונה, זו תפילה גדולה שלא יוכל. זאת אומרת, הוא יכול לחזור אחר כך, היה מלחמת העולם השנייה, אבל לא יוכל רוח האדם להישאר על עמדו בשפלותו. אחרי מעשים נוראים כאלה, ולא יוכל רוח ישראל, עכשיו הוא מדבר על עם ישראל, לעמוד מליתן את שפעת כוחו באור חיים חדשים בקרב העמים. שגם עם ישראל מוכרח עכשיו לקום לתחייה ולומר גם כן דברים. תמון וספון ובנו אוצרנו המלא, אוצר החיים הנפלאים היונקים מזיו חיי הדעת של אור נוטה שמיים וסוד הארץ, אשר בכל דממה ברוח שר ישמיע אמריו לאוזניים קשובות ואוזני העולם כולו, הנה היא האוזן ששמעה להר סיני, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, והכל הולך והומה, הולך וסוען, וכל לב מתנה, לב מתנה זה לב חוכמה, מקשיב ורב קשב, אין בקרב רוחנו פנימה שום ספק. עכשיו יותר גם בעיקר הזה, אני קורא קצת קצת בדיוק. אין בקרב רוחנו פנימה שום ספק על דייקנותה הנפלאה של החוכמה העליונה בתהלוכות הבניין ההיסטוריה אשר לאדם ורוחו. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר כי כמו שאמר לנו למעלה, יש שני ספרים שהקדוש ברוך הוא כתב בעולם. ספר התורה וספר ההיסטוריה. בספר התורה אתה יודע שדורשים על כל תג ותג, על כל קוץ וקוץ, תילי תילים. גם בספר ההיסטוריה, שלא יהיה לך ספק על דייקנות הנפלאה של החוכמה העליונה בתהלוכות הבניין ההיסטורי אשר לאדם ורוחו, המתאים מאוד לכל הדייקנות הנפלאה של הבניין הגדול אשר מלוא עולמים. אז אתה יודע שיש דייקנות נפלאה במדע, אתה יודע שיש דייקנות נפלאה בתורה, ויש גם דייקנות נפלאה בהיסטוריה. ואשר לנפש כל חי ולגביעתו וכל יצורה וכוחותי, אשר הארץ והבניין יחד, התוהו והתיקון ביחד ישכללו את כל אשר יעתה לכל נפש מסוגבת לחשוף לחזיונותיהם. וכאשר עינינו רואות משבר גדול ברוח ובמעשה, הרס גדול על מגדלים גבוהים של ההיסטוריה האנושית וכל מחמניה, מחיקה רבה על דפים היסטוריים רחבים, הננו יודעים ברור שהסתירה היא על מנת לבנות, והמחיקה היא על מנת לכתוב, והבניין החדש והכתב החדש יעלה הרבה בסיגובו ופערו על הישן שהולך ונחרב. אז אומר לך הרב קוק פה דברים מפלים, שלכן הקדמנו את הנקודה הזאת של נס. מה זה נס? אומר, אתה יודע לך, דפים שלמים של ההיסטוריה נמחקים. יש מציאות כזאת, אנשים אומרים לך, נשבר לי 30 שנה, נשבר לי 20 שנה, נשבר לי, נמחק לי, נמחק לי מההיסטוריה. זה לפני יומיים, זה דיבר. וזה מישהו אחד, אמר, עכשיו אני איש יקר, ובאמת חשוב מדי מיוחד, לא קשור תורה מצוות בכלל. והוא טרח להדגיש לנו במשפחה, וזה אמרנו, תדעו לכם, אני כל מוצאי שבת, אני בקפלן, ואני מזדהה עם זה וזה, והסכנות שיש, בלה 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 בלה, הרצאות, 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 הרצאות. עכשיו הוא בא, הוא אומר, תדעו לכם, אני 20 שנה מההיסטוריה שלי, הכל נמחק. הכל נמחק לי מההיסטוריה. כל מה שהאמנתי, כל מה שחשבתי, כל מה שפעלתי, הכל, 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 הכל. מה זה? בגלל אירועים האחרונים, בגלל המלחמה האחרונה. 20 שנה מההיסטוריה שלי נמחקו לי. נמחקו לי, דבר הזה. אני לא אומר שעכשיו שכולם ככה, יש כאלה כזה, אבל אצלו זה באמת היה משהו מיוחד, כי הוא דעוד עשי, ואמר, אומר, אני מרגיש שיש בציבור המאמין, יש לו איזו התייחסות למראות שנותנת לו חיים, נותנת לו צמיחה, נותנת לו אמונה. יהודי הזה הוא פסיכולוג חשוב, עוסק בחוכמת הנפש, יש מאוד יקר וחשוב, וטוב, עוזר לאנשים וזה. אז אומר, אני, אין לי מאיפה לשאוב, כלום. אני, הכל נמחק לי. כל המחשבות שלי, כל הציפיות שלי, כל התוכניות שלי, הכל נמחק לי. עכשיו, נמחק לא, לא שלנו הכל, אנחנו כאלה חכמים גדולים, ואנחנו יודעים הכל, וכזה וכזה. אבל זה פה, הרב אומר לך, אתה יודע לך, זה מוחק על מנת לכתוב. מוחק על מנת לכתוב, זה מלאכה במלאכות שבת, כי זה בניין, זה לא רק הריסה, למחוק על מנת לכתוב. למחוק על מנת לכתוב, זה חלק מסדר הבניין, כי אם לא תמחוק, לא יהיה לך מקום לכתוב. אם הכתב הישן נשאר ולא מחקת אותו, אתה לא יכול לכתוב כתב חדש. אז אתה כותב כתב חדש, וחלק מהתהליך של הכתיבה הזה, מחיקת הישן. נכון? כל אחד שיש לו פה איזה וילה חורבה קטנה בגבעת שמואל הוא מאוד שמח. כי הוא מוחק את החירבה שיש לו, מוחק אותה עד הסוף, ועליה בונה משהו חדש לגמרי. ככה זה הסדר, אומר הרב. יש פה איזה סדר מאוד מופלא של מוחק על מנת לכתוב. אומר הרב, פרופסוריה וספריה, הם לא מבינים את הסדר הזה של הניסיון. אנחנו נמצאים בסדר כזה של מוחק על מנת לכתוב. אני לא רוצה עכשיו רק לקרוא בדבר הזה עוד הרבה מתוך העניין, אבל אני רק רוצה לחבר את זה לסוגיות שקצת דיברנו בפעם קודמת בשבוע שעבר. יש פה שאנחנו נמצאים בסדר הזה, בסדר כזה, אני חושב שלא רק הקונספציה הביטחונית קרסה, אלא מה שקצת דיברנו פעם קודמת, אני חושב שיחד עם הקונספציה הביטחונית שקרסה, הקונספציות שהביאו לקונספציה הביטחונית גם הם קרסו.
אוסלו?
כלומר, לא, אבל אני אומר גם אוסלו, אבל אוסלו זה הסכם. אוסלו זה הסכם שמאחוריו עמדה מחשבה שהכל בנוי על כסף. אם אתה תיתן להם עושר ותיתן להם שפע, התפיסה המערבית, הנהנתנית, החומרנית, עכשיו אני אומר, אבל יש פה נקודה מאוד משמעותית. היא לא רק התפיסה החומרנית קרסה שאתה אומר הלכו למסיבות ולא יודע זה. התפיסה החומרנית הזאת היא בנתה מדינאות. היא הובילה תהליכים פוליטיים. היא קרתה הסכמי שלום. ניסתה לבנות עולם חדש על התפיסה הכלכלית הזאת. זה לא נשאר סתם בכלכלה ובחומרנות, זאת אומרת בכסף ובתאוות. הכסף והתאוות הוא ניהן את התפיסה הפוליטית. עד הרגע האחרון ועד היום האחרון אנשים אמרו לך, לא יקרה דבר כזה ברצועת עזה. למה לא יקרה דבר כזה? אז כולם התגלו, כולם כולל כולם. בנט ביום שהוא עזב והעביר את רשות הממשלה ללפיד, הוא אמר, אני העליתי את השכר של הפועלים מ-800 שקל ל-8,000, לא יודע אם אני מדייק במספרים. אין, עכשיו בן אדם הוא בחיים לא יעיף לעשות כלום, כי יש עשרות אלפי פועלים, וכל אחד מרוויח 8,000 שקל. מי יעיף לעשות משהו? פתאום אתה מגלה שהקונספציה הכלכלית של העושר, של הכסף, שבנתה מדינאות, היא קרסה. היא קרסה לגמרי. כי הקונספציה הזאת היא ניסתה למחוק את כל העניינים הלאומיים, הכלכלה ניסתה למחוק את כל העניינים הלאומיים, הכלכלה ניסתה למחוק את כל העניינים הרוחניים. עכשיו לצערנו,
זה מה שקבע את הברית, לא? הברית זה מה שבעצם מחזיק אותה. לא אכפת להם אם אתה תושב זר, תושב אמריקאי, יליד, זה הכלכלה.
כן. ולכן יש גם שם הרבה אומרים שהמצב לא טוב. שהמצב לא טוב. כי גם אצלנו, עד לפני שנות חודש, היית שואל את האנשים, אמרו לך כולם, המצב מצוין. המצב מצוין. זה לא פשוט גם המצב שם. כי גם שם, גם שם, אני... אנשים שנמצא לאמריקה, כל מה שטראמפ הוא עלה לשלטון, זה בגלל המרד של ההמונים בתפיסה הזאת. אומרים שם, מוחקים אותנו, הכסף מחק אותנו. אז אנחנו אפילו בחרנו מישהו שהוא קצת משיגנר, שהוא קצת צ'סטר, אבל אנחנו לא רוצים את השלטון הרדיקלי של השמאל, שהוא עכשיו אומר הכל זה הכסף, וזה רוצה למחוק את הזהויות, ורוצה למחוק כזה. אני אומר, התגלה לצערנו, העוצמות של האמונה ברוע שלה. כלומר, התגלה מה זה רוע של אמונה, שהוא מוכן, לא אכפת לו כלכלה, לא אכפת לו תושבים, לא אכפת לו אנשים, אכפת לו כנראה, כי הם יושבים בבונקרים למטה, הם לא אכפת להם בזה. אבל בשביל הדברים מעוותים, התגלה העוצמה שלהם. אם זה ככה דברים מעוותים, הדברים הטובים, צריכים להופיע לחת כמה וכמה. אני חושב, אני מסלט, מצמיח ישועות. נדמה לי שצמיחת ישועה גדולה, מצמיח, אמרנו לא הזרע. הזרע נזרע, הזרע אני חושב נזרע. שוב, אני לא יודע אם עכשיו כולם עכשיו נמצאים במקום כזה מאוד שונה, יש כאלה שדווקא התחזקו בדעותיהם, אבל הרבה אנשים יעברו רעידת אדמה, ונזרע זרע. אבל עכשיו יש תפקיד להצמיח ישועות. בנת, אנחנו צריכים אותך עם איזה עצה, איך מצמיחים את זה? איך מצמיחים? איך עושים עכשיו? אתה אומר, אתה עושה לנו כל סרטון, כל יום, 5 דקות, מפיץ בכל גבעת שמואל, מחשבות בעת מלחמה. מחשבות מרוממות, מחשבות כאלה שאתה אומר, אז מה הולך להיבנות לנו פה? איך מה שיבנה יהיה יותר גדול ממה שהיה? כי הצרה לא באה סתם, כי זה מה שאמרנו קודם, באה המחלה כדי שנתפלל, באה הצרה כדי שנתקדם. בגלל זה באה הצרה, זה באה מלחמות, זורי הצדוקות, מצמיר ישועות, בורא רפואות. אם המלחמה הביאה לזריעת צדקות ומצמיח ישועות, נתרפא. הכל ילך ויתרפא לנו בדבר הזה. כי עכשיו הסבל הזה הביא אותנו לפחות למטרה שלו, אז גם נצליח להתרפא. אין להשם מעצר להוציא להושיע, אין להשם מעצר להושיע ברב ובמעט. הצלנו חטופה אחת, הצילו את צדיקים, חטופה אחת. אפשר גם לעשות עוד הרבה דברים, כנראה יד השם לא תקצר. ולעשות לנו עוד הרבה הרבה דברים, בהרבה אופנים, בהרבה צדדים. אבל עכשיו זה מצמיח ישועות, בורא רפואות. אם תצמח הישועה, זה באמת הרפואה למכה. והמחלה הבאה, כדי לרפא אותנו יותר ממה שיותר, להביא אותנו למקום אחר ממה שזה. לכן הפרופסוריה וספריה, הם לא בכיוון לגמרי. כי הם מנסים לחקור את הסיבות הביטחוניות, הסיבות הכלכליות, סמכת רק על אמצעים טכנולוגיים, וזה אי אפשר לסמוך רק על אמצעים טכנולוגיים, צריך את האדם שיהיה בשטח. בסדר, זה נכון. אבל אתה אומר, יש פה מהלך אלוקי בתוך כל הדברים האלה. אז הספריה והפרופסוריה, הם לא נמצאים בכלל בחשבון הרוחני המוסרי. ועיקר מה שבא המלחמה לעולם, זה לרומם אותנו לחשבון רוחני מוסרי אחר לגמרי ממה שהיה לפני המלחמה. זה עיקר המבוקש.
הרב הצליח לשים את האצבע מה השתנה אצל היהודים אחרי מלחמת העולם השנייה.
הוא
שם דגש על זה?
הוא שם את הדגש, אני חושב שמה שעולה מכל האגרות על הנקודה הזאת שהרב אמר להם, תדעו לכם, עכשיו אנחנו נמצאים לפני מלחמת העולם הראשונה, יישוב, 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 עוד יישוב, עכשיו צריך להקים מדינה, שיהיה לנו הכרה, או אפילו לא קרה לזה מדינה, שיהיה הכרה בינלאומית וההתיישבות היהודית בארץ ישראל. זה מה שהוא שם. זה התממש 40 שנה אחר כך בהקמת המדינה. כן.
אבל הוא זיהה את זה באנשים.
כן, הוא זה כל מה שהוא אמר להם. זה ולכן נקדמתי שהוא אומר בעקרות, הוא אומר לאנשים שני דברים. א', היישוב היהודי בארץ ישראל עכשיו נמצא בצורה גדולה, תעזרו לו, מבחינה חומרית. ב', הוא אומר לכל אחד, אז מה אתה עושה מבחינה מעשית? כי זה מה שאנחנו אומרים, רגלי משיח, זה מה שכתוב בעוד. מה אתה עושה מבחינה מעשית, רגלי משיח, לומר הנגיעה המעשית, איך אתה עכשיו תורם אל ההתקדמות, אל ההופעה של זה. בגלל זה אני אומר, מה עושה נתן? אנחנו כולנו פה בטלונים, אתה היחיד שאתה פה עושה. אתה היחיד שאתה עושה, אנחנו חבורת בטלנים, לא עושים שום דבר. לא, כולם עושים, לא חושב, כולם עושים. אבל אתה אומר, יהיה עכשיו, לפחות בגבעת שמואל, בטח אחר כך זה יפוץ בכל הארץ. אתה אומר, מחשבות של רוממות, מחשבות של אמונה בעת מלחמה. אמונה בעת מלחמה, הרבה אנשים רוצים. באו בקריאת יובל, יש ליד בקריאת מנחם, קריאת יובל, יש לה איזה מלון יהודה ישם. באו לשם אנשים משתולה, באו, הביאו להם בגדים, הביאו להם משחקים, הביאו להם צעד, ושאלון, מה אתם רוצים? זה מושב לא דתי. התשובה המפתיעה הייתה, רוצים שיעורי תורה. מדהים. אמרו רוצים, מה זה?
מישהו ספרדי?
גם וגם, בוא, אני חושב שרובו ספרדי. אבל דרך אבל, היום חקלאי, כן, היום חקלאי, זה הרבה יותר אישייטק מאשר זה. זאת אומרת, את העבודה הפשוטה, זה היה לו תאילנדים שעשו לו. אבל החקלאי הוא עובד בהייטק, הוא לא עכשיו עובד באדמה עם טוריה וכזה. אז לא, אני אומר, זה ברור שיש מדרגות, יש אנשים שיותר, יש אנשים שזה פחות, אבל זה יצא רעידת אדמה, נזרע זרע. ועכשיו החובה של הזרע זה להצמיח ישועה, לא לפי הפרופסוריה וספריה. לא לפי הפרופסור, זה לא הסוגיה עכשיו. אם אנחנו עכשיו רק נשנה את תפיסת הביטחון שלנו, אז אנחנו לא עשינו שום דבר, אנחנו עשינו עם הפרופסוריה. זה לא, זה, שוב, תפיסת הביטחון צריכה להשתנות, זה גם נכון, אבל דוד המלך יצא למלחמה כי חתכו חצי זקן לאנשים שלו. לא כי הוא היה עצבני, ולא כי הוא היה אדמונים יפה עיניים. היה לו תפיסת ביטחון ברורה. הוא אמר, למה ירו לי את הקסם הראשון? כדי לבדוק אותי, אם אני מגיב או לא מגיב. אמר דוד המלך, למה גזזו את החצי זקן ושלחו אותם בלי לבוש את האנשים שהוא שלח לנחם מילות חסד עם חנון נחש של מלך בני המון? אז הוא שליחים של דוד ביזו אותם, גזזו להם את הזקנים ושלחו אותם מרומים בחזרה לזה. למה עשו להם ככה? אמר דוד המלך, אני יודע למה עשו. זה הכרזת מלחמה. אז אתה לא אומר בלחות שבת, אתה אומר, אדם יוצא על עסקי קש ותבן בשבת. איך אתה מחלל שבת? למה אתה מחלל שבת על עסקי קש ותבן? כי זה ברור לך שאם זה התחיל עם קש ותבן, ברור לך שאם לא תגיב טוב, זה יגמר בנפשות. אז נכון, כל הקונספציה הביטחונית שלנו הייתה שגויה. אבל הקונספציה הביטחונית הייתה שגויה, כי היא אמרה, נצא על עסקי קש ותבן, הבורסה תיפול. לא שווה להפיל את הבורסה. אז בוא נתמון את הראש בחול, בעזרת השם, הבא בתור אחריי, הוא יפתור את הבעיות. אני לא. וככה פתאום, עכשיו, אתה הלכה פה וגדול מפלוא. אז אני אומר, לא רק הקונספציה הביטחונית קרסה. קרס פה, הסיבה, למה אנשים באמת, הם לא הבינו את מה שחזל, הבינו שצריך לצאת על עסקי קש בתבן, שכבר שאיפו את הקסם עם התמרורים, כבר אז היה צריך לצאת, למה את זה לא הבינו? ואז כשהייתי יוצא לך הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט, היה כל העניין הצבאי נגמר הרבה יותר בקלות. למה אז לא הבינו? כי הקונספציה הכלכלית, החומרנית, המטריאליסטית, היא ניהלה את הצבאיות, היא ניהלה את המדינאות. נפלנו על הדבר הזה.
זה חלק, קשה לי עם זה שזה מאיר באור חיובי את הישמעאלים, שכאילו הם הבינו את זה וידעו שלא יקנו אותם בכסף, אוקיי, קנו להם כסף, ועדיין הראש שלהם היה בזה שהם חדורי מטרה, לא מחקנו את זה עם הכסף, אז כאילו הם יותר חכמים, כאילו
אני חושב שבמובן הזה זה רב צדוק הקודם ולובלין הוא תמיד אומר, התנך מלא אנשים רשעים גדולים. אל תחתוב שהרשעים היו טיפשים, הם היו חכמים, אבל הם היו רשעים גדולים גדולים גדולים. אני אומר, זה רשעים גדולים 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 גדולים. אבל אתה חושב שבגלל שאחד הוא רשע גדול הוא טיפש? הוא לא טיפש בגלל שהוא רשע גדול. הוא יכול להיות, הוא חכם, הוא היה צריך להיות, לעשות אולי מסך של דברים טובים, אבל הוא רשע גדול 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 ששרף בגיהנום. אבל זה לא, אבל לא לסוח אותם לאנשים קטנים ולחשוב שבזה ככה. לא, זה רשעים גדולים. גדולים מאוד הדבר הזה. אני רק אומר שזה צמיחת הישועה. צמיחת הישועה זה מה שאמר על קורא, השתחררות מסיבת הסיבה. מסיבות של הסיבות של הסיבות. מזה צריך להשתחרר. שם ירננו בתורתו.
נו, עזרה, בסמאה.
אנחנו
אבל מחכים. הקונספציות של הכסף, אמן, אז מה כן?
אז אני חושב שהכל עכשיו צריך להתברר, זה מה שזה אולי פעם בא לדבר. אני חושב שההבנה הרוחנית, האמונית, המוסרית, שהיא פה מנהלת, היא פה מנהלת לנו את האירועים, היא פה עומדת בשורש הדברים. זה מה שצריך עכשיו להתברר. יש פה סדר כזה שאם אנחנו לא מבינים מה מקומנו ומה אנחנו עושים פה, אם אנחנו לא מספיק מבינים מה אנחנו עושים, אז אנחנו אומרים, אנחנו עושים פה כסף. אנחנו אנחנו פה באנו את ישראל, למה? מתוך מה באנו לפה? זה בלי נדר. שמר לנו, כן, אני מסכים ככה, אבל המבדל בין ישראל לעמים זה כותרת. אבל מה ההבדלה עכשיו הזאת? כאילו, אז מה ההבדלה? מה התוכן? כאילו, שישראל בין לא יהיה בעולם. זה צריכה להיות הסוגיה.
אם היינו מבינים את הרוע והרשע לפניהם, כאילו מתאימה לחשבונות של כסף.
כן, אבל מה סימן את עינינו לא להבין את זה? השוחד יעבר עיני החכמים. הכסף סימן את עינינו. הכסף סימן את עינינו. לא האמנו שדבר כזה יכול לקרות. כולם אומרים לך, הנה אליאסוף אומר לך, ושזה מפורסם, כל המחתים אומרים שזה כל התדריכים שקיבלו מאמן. 15 שנה הקרובות, ככה ראש המן אמר, ככה הוא גם אמר לראש הממשלה, ככה הוא אמר לכולם. 15 שנה הקרובות יש שקט. יש הבטחה לכסף קטרי, נכניס להם עוד פועלים. אין להם אינטרס, כלומר, כלכלי. אין להם אינטרס כלכלי לפתוח במלחמה. אז עיוור לכולם את העיניים. אז אתה מבין, זה עניין מאוד מהותי. למה העיניים שלנו היו מעוברות? כי זה עיוור לנו את העיניים. כולם אמרו, לא יכול להיות. בארבע בבוקר אמרו כולם יש רחש בחש, היו שיחות טלפון של כל אלופים, ואחד אמר להם, תשמעו, זה העסק פה רותח, זה יש משהו לא טוב. אמרו לו כולם, לא, אין להם אינטרס, הם לא התקפו, אין להם אינטרס, לא נתנו לו, לא נתנו,
לא קיבלו, לא קיבלו את זה.
כן,
אבל זה יכול להיות שבמשך עשרות שנים כל המתכ"ל זה אנשים שחושבים אותו דבר בדיוק.
כי מי שלא חשב אותו דבר, לא קידמו אותו. כן, לא קידמו אותו. לא, אתה מבין, לכן אני אומר, זה כאילו סיבת הסיבה צריך לעקור אותה, לא רק את ה... כאילו, מה גורם לכל הדברים האלה? זה כן.
יוצא שכאילו, פעם, היו
טוענים
שמי
שמחזיק
בתורה ומצוות, הוא
משיך
לא רואה את
המציאות בתורה. כן, בטח. זה אותו דבר, כאילו, כי אתה אומר... אתה לא מאמין בצדקת הכסף, אז במה אתה מאמין? אתה לא אדם מטריאליסטי, אז אפשר אמור לך, טוב, אז אתה איראן, אז אתה משיחי, אז אתה כזה, אז אתה כזה. נכון, אני אומר, היום זה קצת הפוך, מי שכאילו עוד מאמין בשלום, זה משהו כאילו עזוי קצת, זה לא כולם עוד התפקחו מעניין הזה.
גם האנשים שלא מאמינים בשלום, הם החזיקו בעמדות שם, הם כאילו
נתנו פרשות
למציאות,
ונותקים מהמציאות. נותקים מהמציאות. עכשיו אני אומר, זה נמחק, ה-20 שנה האלה נמחקו. עכשיו השאלה היא מה ייכתב. כי יכול לפעמים להיכתב דברים עוד יותר קיצוניים, או יכול להתכתב עוד, אתה יודע, קצת ימינה, קצת שמאלה, כן, רק טעינו בזה, פשוט באמת צריך לשים יותר מצלמות. במקום שיהיה יורה רואה אחד, יהיה, אתם יודעים מה זה הרואה יורה הזה, במקום שיהיה רואה יורה אחד, נשים ארבע. ועם חיל האוויר, ועם רחפן, ועם כזה, ועם כזה, ועם כזה. אבל אתה לא קרת פה את כל הנקודה היסודית מהשורש. אני אומר שיש הרבה אנשים שנמחק להם מהחיים דף שלם, והם הולכים לכתוב ספר חדש על החיים שלהם. הם הולכים לכתוב ספר חדש, זה מצמיח ישועות. זה חלק פה מתוך התפקיד שלנו.
אנחנו נמחק את הספרייה החדשים?
חלק מזה, כן. חלק מזה, כל אחד לפי יכולתו, כן.
אנשי חמודות.
כן. איך עושים את הדבר הזה? תמיד אפילו זה ראש מועצת קריית ארבע, הוא אומר, יש לו גם בן חטוף שם. אומר, ליבמן, כן. לא ליבמן, אלא...
ליבמן,
כן. אז אומר, אין, התקשורת לא מוכנה לדבר איתנו. הם רק משווים צד אחד של החטופים, לא מוכנה לדבר איתנו.
לא, זה אחד עלה להם, אבל בהפתעה כנראה אולי. אני לא יודע,
הוא
אומר, אם אני חושב אחרי, כאילו,
מה,
אני לא חושב כמוכם,
איזה
מישהו
שם, יכול להיות, אבל הוא אומר, הם לא מוכנים לזה. הם לא מוכנים, הם לא מוכנים. עכשיו אתה שומע מפה ומשם ובזה, לא יודע, אתמול הבא, אחד איזה, אמר לי, ראה לי איזה משהו, אחד איזה חילוני, חילוני, הוא אומר, אני חילוני למאדרים. אבל מה הייתה הבעיה שלנו, זה מדהים, הוא אומר, אנחנו לא לומדים תנ"ך. תן שם דרשה שלמה, לימוד תנ"ך וזה, וספר, אומר, הבת שלי לומדת, היא לא לומדת תנ"ך, התחלתי ללמוד את התנ"ך, אמרתי לה, את רוצה ללמוד תנ"ך? ללמוד תנ"ך, הוא שוטר, הוא בכיר במשטרה. אז הוא אומר, לא ידעתי בכלל, היא מתחברת לתנ"ך, לא מתחברת, כי היא בטיקטוק כל הזמן. אז עד שאשתי אומרת לי, אתה יודע, היא כל כך אוהבת את הלימוד איתך בתנ"ך, אז הוא אומר, תשמעו, אני לא כזה מורה, אני לא כזה מורה טוב, אם אני אמא, הבת שלי אוהבת ללמוד, אז אפשר גם... ובאמת, אני הייתי בחברון בתור חייל, כפו לי אצבעות בידיים, אמרתי, וואי, מה אני עושה פה בחברון? אמרתי, רגע, בחברון זה, שם התחלנו את הכל, שם העבוד שלנו נמצא. אתה רואה את האנשים, זה מתבררים, מתבררים דברים. זה לא פעלה, זאת אומרת, זה לא נשאר ריק פה במציאות, זה דברים הולכים לצמוח. כן. שמערננו, שכננו בעצה טובה.
גם ההוא בריקה הוא שם דבר שלא עושה את זה. הוא לא עזר בזה, הוא דיבר על זה, לא יודעים, היסטוריה, זה מה נחמים, תמיד הוא דיבר גם על זה, גם על זה.
כן, אני אומר היסטוריה, היסטוריה זה גם שלב.
כן, אבל הוא לא מבין שזה מתחיל משהו יותר...
נכון.
הוא לא דיבר רק על הכנסת הצבאית בזה, הוא דיבר על זה, שהוא עושה
את זה קדום. התקשורת היא בעצם מניעת העמים.
היא לא מנהיגה, היא לא מנהיגה, הקדוש ברוך הוא מנהיג טעם. אבל אתה רואה שאני חושב שהשאלה היא מה אנחנו עושים פה בדבר הזה. נכון. לכן אני אומר לחוברמן שהוא צריך להוציא. לא יודע, לא משנה, אני אומר מי שיכול, אני דיברתי עם הרבה אנשים. באמת זה ניסיון לעשות, כן, ניסיון לעשות עוקף תקשורת. זה משהו כזה עוקף תקשורת, איך אתה על זה?
יש כאן
משהו שכולם מאמינים, נראה לי שיש לנו עוד הרבה זמן לחשוב, לא, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל נדמה לי שיש לנו עוד זמן להראה לעצמנו לפעול. לא, אני לא אומר עכשיו, עכשיו שצריך כולן לעזור את הבית מדרש ולפעול, אבל זה פה, זה מבחינה ציבורית, זה צריך שמתוך הציבור, אנשים שמתאימים לזה, ששייכים לזה, ש... שמאיר עיניים.